שלום. אנחנו בכבוד, כבוד, כבוד, כבוד. סעיף ו. בסדר? לפעמים צריכים לקבל כבוד. אמרנו גם בסעיף הקודם, בסעיף A, כבר הרב ככה פתח לנו את הפתח, שיש מצבים שצריך לקבל כבוד, שלפעמים העבודה המוסרית המאומצת תוכה באופן כמעט אוטומטי כבוד, וכמובן שיש בזה הרבה מן הזיכוך ומהבירור הפנימי, מה העיקר, מה התפל, לאן אנחנו הולכים, מה המוטיבציה המרכזית. אבל מצד שני, כבוד יש משהו טבעי ואפילו במידה מסוימת אמיתי, זאת אומרת זה חלק מהחסדים, זה כמו אוכל, שלא בגלל שאוכל יכול לגרור את האהבה ואכילה גסה, אז אתה בגלל זה מתענה. בסדר, צריך לסייג את זה, אבל יש בזה גם איזו תזונה בריאה. במובן הזה גם אמרנו, התזונה הרוחנית שלנו של הכבוד היא תזונה בריאה. אדם צריך לקבל כבוד. חלק מ... אם לא, צריך תוספי, לפעמים צריך תוספי מזון אפילו. כמו שראינו בפסקה הקודמת, לפעמים אפילו מגיע קצת חיבוק מוגזם, שהוא מכין אותך לימים הקרים שיגיעו עוד מעט. כן.
זה אולי...
אני אומר, אפילו, אני חושב שכבוד אפילו זה יותר יותר בסיסי אפילו. יצר הרע זה כבר חידוש שלא רק הרב קוק, אבל זה כבר תורה מהפכנית, נגיד ככה. אבל כבוד אני חושב שזה אפילו יותר מינימליסטי. אני אגיד דוגמה. כן, וצריך פידבק. נכון, פידבק חיובי. פידבק חיובי. אתה, בוא נגיד את זה, עכשיו שוב, ברור שבעלי המוסר מדברים ככה לפנים, מה פתאום כבוד וקליפת השום וזה. אני אומר, אני חושב שהרב קוק כאילו, לפעמים יש תורות של הרב קוק שהוא מזכיר לנו, לא התכוונו ממש רק, כאילו, לא, כאילו, אל תרגיבנו, תן לך דוגמה פשוטה. האם להגיד לילד אתה תותח? ילד שלי. לא מדבר עכשיו איזה... עכשיו אפשר להגיד, מה אתה עכשיו... מעצים בו את הרצון לכבוד, וואו, אתה תותח, וואו. מה עשית מהילד? חיית אגו. וכולי וכולי. אז בילד אנחנו הרבה יותר סלחניים כלפי ה... זה כמו, לא, הוא צריך חיזוק, הוא צריך לבנות את הביטחון שלו בעצמו וכולי. עכשיו, נכון שהאדם מבוגר לא צריך להגיד את התותח. זאת אומרת, גם אחמד. לא, מי שרוצה לגשת אליי וזה, אני מוכן לקבל את זה. אבל פה אנחנו כבר כאילו מתחילים רגע, וזה. עכשיו, אני חושב שעיקר מה שהוא אמר בסעיף ד', כשאדם הוא רודף כבוד, זאת הבעיה, זאת המחלה. אבל כשבתוך ההתנהלות הטבעית האנושית, אדם חולה כבוד, איזה מכובד אתה מכבד את הבריות? מה אתה מכשיל אותם שאתה מכבד אותם? מכשיל אותם הרי. יהיו גבתנים. לא, זה לא הסיפור. יש זרימה נורמלית של כבוד בתוך המציאות. והיא טובה, היא חיובית. צריכים להחמיא אחד לשני, עין טובה אחד לשני, להגיד מילים טובות, חזק, לשים זרקור על איזה משהו יפה שעשית. כשזה מתנפח, זה מתחיל להגעיל. פה אפילו הרב, אני חושב, אומר, ובבב הוא כבר מתקדם. הוא אומר, לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו. זאת אומרת, לא רק שזה תזונה הכרחית, אפילו שיהיה טעים, כאילו. לעוף על זה קצת, להתענג על זה. למה? אז הוא מביא משל. הוא מביא תכלית ומשל. כדי לאמץ את הכוחות הרוחניים לעבודות רבות. כבוד הוא מאפשר לנו תחושת גדלות. תחושה, אדם לא יכול ללכת על דברים גדולים בלי שיש לו קצת תחושת גדלות. אז אנחנו זקוקים לזה קצת, כן? קצת לתת לעצמנו תחושה שאנחנו גדולים. כי בלי תחושת גדלות אין גם שאיפות גדולות, אין גם רצונות גדולים, אין גם מדרגות גבוהות. אתה קטן, אז אתה קטן, לפעמים אתה כבר יותר מדי קטן. אתה נהיה ראש קטן. הוא מביא דוגמה מעניינת, כי אפשר לקפור גם בדוגמה. בדרך כלל אתה מביא דוגמה כראיה, אבל הראיה לא בטוח שהיא... אומר, כשם ששותים כוס יין, להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. כמו שבאמצע הסדר, נגיד ככה, או משהו ככה קצת לא מפוקס, אתה הולך לבירות בפינת קפה, נותן איזה בירה טובה, ככה ישר מהחבית, עוזר לחברותה, כמו חדש, נכון? זה עניין של יום ביומו. אתה אומר, מה אתה מדבר, הרב? אבל כנראה שיש כזה, שותים כוס יין, אז טוב.
מה?
מה
זה הגמרא הזאת ברוך? אני מצטט מאיזושהי גמרא, זה כנראה לא דוגמה...
כן, שם זה בשבח, שבח היין. כן, היין הרבה, אנחנו בדרך שוב. בעלי המוסר או זה, בדרך כלל יין זה, אופס, זה ככה שלטים בשחור לבן, זה לא אתה, זה האלכוהול וזה. אבל הוא אומר, פה זה לא הסיפור. מדי פעם, זה צריך קצת לחרוג מעצמו מהגבולות המוסריים הרגילים שלו. קצת, קצת גדלות, כן. מה?
אפשר להגיד את זה, כאילו, אני חושב שזה עכשיו בדיוק מדויק, כן?
או.
כאילו, כשלוקחים בו. כשאדם שותה יין
בכמות, אז הם
קוראים בפנים. כן, אבל
כשהוא שותה יותר ממה שיותר מהמידה שלו, זה... או... מה שאתה מגיע?
זה לא
גורם לו לדברים טובים. כשאדם
מקבל
כבוד, כשמגיע
לו
מסתער
באמת על
מטרות
שהוא באמת יכול להגיע
אליהם.
או שלא
חשב שהוא יכול. כן. הוא מיותר מדי כבוד,
אז סתם
קופץ מדרגות. מצוין. הוא אומר, כוס יין, או שתיים, הם בעצם קצת מרחיבות לנו את הכלים. אדם סך הכל לא הופך להיות איש אחר כשהוא שותה כוס יין. כן? אבל אז מה כן? אתה קצת ככה מתרווח, קצת יותר מבסוט, קצת איזה עלייתי כבר רואה, כמעט מטיף לשתיית יין. בזמנכם החופשי באישור רופא. כן. אז זה עד כאן הנחיה ראשונה. כמובן שהרב גם מסייג את זה. אבל קודם כל בואו את המשפט הראשון, המפרגן. לפעמים צריכים לקבל כבוד וליהנות ממנו. כן, זאת אומרת לא, יש לקבל כבוד ויש לי גם ליהנות ממנו. לפעמים כן, צריך קצת להרגיש את זה מגיע אליי, חודר אליי, מרגש אותי, מתלהב שמחזיקים ממני. אני שמח אני כאילו הצלחתי במשהו שאני... כן? זה נקרא להתענג על זה. למה? שאני אומר, יש לזה תכלית, זה לא סתם שאתה עוף על עצמך, כדי לפתוח את הלב שלך ואת הרצון שלך ואת הראש שלך לגדלות. אתה לא בן אדם קטן. אתה באמת, יש בך הרבה כוחות והרבה יכולות, והנה עכשיו עדות אחת ליכולות שלך. אז קדימה. כשם ששותים כוס יין, להחליף כוח ולחדש צהלת הרוח. כן, להתחדשות ככה של האישיות. ולעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד. עכשיו הרב כבר מכוון אותנו. קודם כל אמר תהנה. עכשיו הוא אומר, עכשיו בוא נדייק אותך קצת. לעולם תהיה העין צופייה על הכוח התמציתי שבכבוד, שהוא מצד הרוממות האמיתית שיש במעלות. הכוונה, בוא ניתן דוגמה. נניח עכשיו אדם מעביר שיעור. זו הדוגמה קרובה, בוא נלך אחרי, בוא נזוז קצת הצידה. אדם עכשיו לקראת ראש שנה, יש איזה מבצע, גמח בעיר, הוא מקדקד אותו, הוא אחראי על 200 מנות, והוא זה, מכוניות, זה, פה, שם, פותח חדר מצב, שחק אותה, ובאמת האנשים בסוף, גם האנשים שמקבלים וגם האנשים שעובדים, מרעיפים עליו כבוד, חבל על עצמם. אז קודם כל הרב אומר, תהנה מזה, כן? יופי, אתה בן אדם, מנג', סחתן עליך. עכשיו הוא אומר, דבר שני, תבחן על מה נתנו לי כבוד. עכשיו, הכבוד תמיד מחולק לשניים. מצד הכלי, האור שלות והכלי של הכבוד. הכלי זה אני. אני, 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 ופה גם הקליפה. כן? כשהכלי ככה הופך להיות המרכז, זה גם הקליפה גדלה והופך להיות בעצם אני הנושא, ואני, אני, אני רוצה עוד פעם שידברו על האני הזה, ועוד פעם שידברו על האני הזה, ועוד פעם, ועוד פעם, ופרסום. מכאן הפתח לקליפה להיכנס. לקוחות החיצוניים, מה שנקרא. אבל יש את האור שבדבר. מה זה האור שבדבר? שגיליתי בתוכי שיש בי כוח של חסד. על זה הם הצביעו. אני חושב לפני השינה, על מה כל האנשים האלה הצביעו? אפשר שוב להגיד, וואי, כאילו הלכת, כשזה לא מבורר, וואי, זה תפיחה על השכם ככה. זה כשזה לא מבורר, אבל כשאתה מברר, על מה הם הצביעו? אמרו, יש לך כוח אדיר של נתינה. של חסד, של יכולת של חיובי, יכול לעשות פרויקטים חיוביים בסדר גודל, כן? אז על זה, ברגע שאתה, זה הכוח הרוממות האמיתית שיש במעלות. הם הצביעו לי, ובזה הם חיזקו את זה, ואז הוא אומר, ובזה האדם מתעלה. זה מכניס בו אחריות, זה מכניס בו דיוק פנימי, כן, איזשהו, כאילו, ערנות מאוד לכישרון הזה ולייעוד שלו ולשליחות שלו.
זה מה שמכווין אותו?
כן. ובעילויו קורה בשם השם בצדק. מה הקמת הזה, איך אתם מבינים אותו מה זה? ובעילויו הוא קורה בשם השם בצדק. יש פה איזה דגש.
כל הליהנות הזה מהכבוד במקובן לשם.
יפה. אתה אומר כאילו, במקום שזה יתבזבז רק על איזשהו פרויקט העצמה אישית, כן? כבוד הזה מגיע ליהודו, כן? מגיע ל... כן?
יכול גם להתפרש כאמירת תודה, לא?
נכון. קריאה בשם השם. כאילו באיזשהו מקום מחזיר את זה למשלח, כמו שנקרא. השליח מחזיר למשלח. טוב, עוד פסקה, עכשיו פסקה קלאסית יותר.
רגע, מה
אמרתם שני פירושים יפים, אמרתם, הוא בעילויו, הוא קורא בשם השם בצדק. אמרנו, קודם כל, אפשר להגיד שהוא, כשהוא מתייחס לתכונה המהותית, הוא בעצם לא משהו אישי, לא משהו פרטי, אלא בעצם יש פה כבוד השם, אפשר להגיד שהתגלה פה דרכי, אבל... אני כבר לא נושא כל כך. זה קריאה בשם השם. צד. הופך את הכבוד הזה למשהו נקי.
עכשיו אולי דייק בהתחלה שהוא אומר, הוא אומר כאילו לקבל כבוד, לקפות כבוד, או לדרוש כבוד.
נכון. זה ודאי, נכון.
אולי הרבה פעמים אנשים הם חוסמים את עצמם מהכבוד, הם לא, אתה יודע, מספגים לזה, זה אולי זה כאילו עניין של פסיביות.
כן, זה מצב של קבלה, לא של רדיפה. ובזה באמת מתחיל הסעיף הבא. המצב של בריחה מן הכבוד לעומת רדיפת הכבוד. פה בעצם הרב לוקח לנו את מאמר חז"ל המפורסם, שכל מי שבורח מן הכבוד, אז הכבוד רודף אחריו, נכון? וכל מי שרודף אחריו, הכבוד בורח ממנו. יש סיפור מפורסם, שבטח זה משהו חסידי, שאחד בא לרבי, אמר לו, תשמע, אני בורח מהכבוד, והוא לא רודף אחריי. אז הוא אומר לו, הבעיה שאתה מסתובב כל הזמן לבדוק אם הוא רודף, אז הוא שוב מתחבא. זה פחות או יותר... אי אפשר לעשות את זה כאילו כטריק כדי לקבל כבוד, כאילו, אתה, אז זה לופ כזה. טוב, אז הרב בעצם מסביר איך זה עובד. הרי תבוא לאיש פרסום, או בכלל, בהתבוללות פשוטה בעולם הזה, מי שבורח מן הכבוד, לא בטוח שהכבוד ירדוף אחריו. אפשר לראות סיפורים בעולם, וגם הפוך. מי שרודף אחר הכבוד, לא בטוח שהכבוד בורח ממנו. זאת אומרת, בוא נבדוק את זה. זה באמת ככה? ככה העולם עובד? ככה זה במציאות? ככה זה בשטח? אני שואל.
אני מדבר על זה משהו
דבר. אה?
איזה כבוד זה הוא משיג? איזה כבוד הוא לא משיג?
אתה אומר, השוני הוא בכברל אמרו, או אתה עושה אוקימטה. כשאמרו שהוא בורח מהכבוד, זה מהכבוד החיצוני, והוא מרוויח, מה? כבוד פנימי. אני חושב שבכיוון הזה הרב הולך. זאת אומרת, הוא אומר, לא בטוח שהוא מרוויח כבוד חיצוני. עכשיו, מה חז"ל התכוונו? זו שאלה. יכול להיות שחז"ל היו עוד, כאילו, טוטליים באמירה שלהם. הוא לא, הוא מרוויח כבוד חיצוני. יכול להיות, בטווח, אפשר להגיד, הוקים את האחרת, בטווח רחוק. יש טווח קצר, טווח רחוק. טווח קצר, מי שרודף אחר כבוד, משיג כבוד, צצות. אבל זה כבוד כזה שתלוי בכל כך הרבה, באיזה לחץ מקומי. והרבה, הצלחת לתפוס איזה נוסחה, ללכוד אנשים, ללכוד איזה פלח פרסומי, עכשיו אתה בבת אחת מפורסם בכל המדינה. עכשיו, מה יהיה אתך 10 שנים? הלכתי רחוק, כן? כנראה שלא היה לך כבוד. כי זה רדיפה, כאילו איזה מין לחץ חיצוני, זה כאילו, אתה כופה כבוד. כופה כבוד יכול להחזיק, שנה, שנתיים, פח. אם אין שם כבוד אמיתי, אז זה מתפוצץ, כאילו. ולהפך.
מתוך שלא לשמוע, לא?
יכול להיות. יכול להיות דבר כזה. פה אבל הדגש הוא על אם הכבוד שהוא בא מתוך... דרישה מהמציאות, האם הוא מחזיק מעמד או לא.
כאילו יכול להיות שכבדו אותו בגלל הכוח שיש לנו.
נכון, הוא אומר, דבר כזה יכול להחזיק מעמד, שנה, שנתיים, 5 שנים. נקודה מסוימת זה יתהפך כי כוח זה דבר מוגבל. אם זה, אם רק הלחץ החיצוני יוצר את הכבוד, הוא כוח, לא רק כוח פיזי, כוח כן. תקשורתי, כוח כסף, שלטוני.
אתה יכול לראות שלטוני. שזה מחזיק יותר זמן לפעמים.
נכון. הוא אומר, כאילו, יש איזו נקודה שפתאום זה לא יהיה כל כך של זמן כמו של פרספקטיבה. יכול להיות אדם, נגיד היה אדם כוחני ששלט בתחום התקשורת בגלל הכוחנות שלו, היה רודן וכולם היו הריצו אותו. בסוף הבועה הזאת התפוצץ, 15 שנים הוא היה, כן? אבל בביוגרפיה שכתבו עליו אחרי 25 שנה, יצא אדם כזה קטן. אז זה כאילו... טוב, בוא נראה מה הרב יש לו, עם כל הכבוד לפירוש.
כל הכבוד.
עם כל הכבוד, ויש כבוד. הבריחה מן הכבוד. כל מה שהיא מתעמקת בנפש, כן, הרב רואה בזה ממש תכונה של בריחה מן הכבוד, שאתה לא ממהר כאילו להיכנס לקלחת הזאת. של הכבוד, אתה נרתע מזה, לחשבונות האלה של הכבוד, לעולם הזה של הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי היא מיישבת את הדעת, ומיישרת את השכל. אומרת, יש פה תכונה שהאפקט שלה הוא קודם כל אפקט פנימי, שזה מיישב את הדעת ומיישר את השכל. תכונות מאוד עדינות, מאוד פנימיות. למה? כי כבוד, שמדובר פה, הכבוד הקלאסי, כבוד שאנשים מכבדים אותך, הוא יוצר בלי שאתה שם לב, והיום זה מאוד 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 דרמטי ממש, המערכות היום של הכבוד הן מטורפות, עוד שנייה אני אספר לכם קצת סיפורים. אז יש שתי תכונות שנאבדות לך. אחד זה יישוב הדעת, כי אתה תמיד בלחץ, כי אתה כל הזמן יכול להתערער, כן? אתה כל הזמן תלוי ב... דעה של זה, דעה של זה, תגובה של זה, תגובה של זה, וגם אתה כבר קשה לך לחשוב צלול על העניין. אתה ישר עושה את החשבונות של מה יגידו, מה יאמרו, איך זה יתפרש, איך יאמרו, הרבה עיניים מסתכלות על, על כל מצב שאתה תנסה לחשוב עליו. זה מלכודת רצינית מאוד אישיותית, שכשאדם נכנס אליה, סתם שעבר, הרצאה של אברי גילן, הוא איש תקשורת שנים וכאילו מלווה את זה. עכשיו הוא אומר, היום הוא מנסה, ככה הוא סיפר את זה בחוויה האישית שלו, הוא מנסה כאילו אומר את זה, מהפכה אישית שלמה, ימימה, עניינים. אז הוא מנסה, ויש לו תוכנית בוקר, קבועה. אז הוא מנסה קצת להכניס דברים של תוכן, דברים של משמעות, דברים של... למה? צדק חברתי, כל מיני כאלה באזור הזה. עכשיו הוא אומר, היום בשיטות דיגום, כאילו שדוגמים תוכנית, יש לך רייטינג. עכשיו לא בסוף התוכנית. זה לכולם יש, זה יכול להיות כתוב בעיתון, היה רייטינג גבוה, היה רייטינג נמוך. אבל הוא אומר, לא, יש לך רייטינג על כל דקה. עכשיו אם הבאת האייטם, אייטם של 3 דקות שלא תפס, אתה רואה את זה בגרף.
שגרנו
יכול לעבוד בעצמו? מה זה עולה? הוא יושב עם, בסוף יום עם, עם הדירקטור, לא יודע מה בלבלי, לא יודע, בסוף שבוע. אבל הוא תראה, תשמע, הפינות שלך אלה, חמד שאתה זה, מביא לי צדק חברתי או לא יודע מה. תראה את הרייטינג שלך. אנשים עברו ערוץ. עכשיו לך תחשוב נקי. לך תחשוב ישר, לך תחשוב בנחת איזה רעיון חשוב, איזה תוכן הוא משמעותי. איפה? אתה יודע ש... הוא מראה לך, תשמע, אתה מדבר על זה בום, איבדת שניים, אתה מדבר על זה טק, איבדת 20,000. אתה בזה... הוא אומר לאט לאט, הדעת, קודם כל עצבנית, לא יושבת, אין יישוב הדעת, ודבר שני, השיח שלך עקום. אתה כל כך עובד בכל כך הרבה משתנים חיצוניים כל הזמן. נעמת נאום, פוליטיקאים זה ודאי, כיף, כאילו זה. נכון, אדם פוליטי, הוא נועם נאום אחד, מיד אחרי זה, היום בארצות הברית זה טירוף. בא זאת קלינטון, נועמת איזה נאום אחד, מיד אחרי זה יש סקרים, זה פה שם. עכשיו, איפה, איך יכול להיות לעמוד שדרה? רציני. שנייה אחרי זה באים אל ה-20 יועצים לחדר, מביאים לה את הסקרים, את הזה, את הפה, את התגובות, את הפייסבוק, תגובות נזמות של הזה, את זה. עכשיו, איך אתה מחזיק מעמד שאתה כל הזמן, יש לך שכל, יש לך עמדה כלפי המציאות. מהר מאוד אתה מתקפל הפוך ואתה הופך להיות שרת. זרמים האלה. עכשיו, ברגע שנכנסת לזרמים, זה מתחיל להיות סחרחורות. מערבולות, כאילו. כי אחרי מי בדיוק אתה הולך, והוא אמר ככה, והוא כתב ככה, והוא עשה ככה, והוא פרשן אותך ככה, והוא אמר עליך במהדור רעים, ובמהדור... סיוט. אנשים מתמוטטים מזה. אנשים שנכנסים לתוך עולם הכבוד, עכשיו, זה דוגמאות מאוד מאוד קיצוניות. כאילו, זה אנשים ש... המטריה שבה הם עובדים היא כולה כבוד, כאילו, היא כל הזמן מודדת אותך בכבוד, כאילו, בגלי בפידבק. אומר, זה יודע, אנחנו לא אנשי תקשורת, אבל אומר, ברגע שהאדם הוא החשבון של הכבוד נוכח אצלו, קשה לו מאוד להיות בחברה, כי כשמדובר על כבר על מציאות חברתית, כן? קשה לו מאוד להיות רגוע, זה ברמה הרגשית, שוב הדעת, וקשה לו מאוד להיות ישר ברמה השכלית. הוא מוטה, הוא משוחד. אז עכשיו הרב אומר את זה בצורה חיובית, שהבריחה מן הכבוד אז כל מה שהיא מתעמקת בנפש, היא לא רק פעולה מוסרית, שעכשיו לא כיבדו אותך, עכשיו לא כיבדו אותך, ניצלת עכשיו מכבוד. זאת אומרת, זה יוצר איזה, יש איזה הד בנפש. זה מעמיק משהו אחר בנפש, שאני מגיב מתוך העולם הפנימי שלי. אני לא תלוי. יש לי יישוב הדעת. אני לא ממהר גם להגיב. זה חלק מזה. לא ממהר להגיב. אתם מכירים תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, תורה של אלול. אמרתם פעם?
לא.
מומלץ מאוד מאוד. תורה, יש בה קטעים קשים. יש כמה ביצות שצריך לדעת לצלוח. אבל המשפט המפורסם ממנה, עיקר התשובה, כשישמע בזיונו, ידום וישתוק. נכון, ידום, ויש שם כל מיני כבוד אלוהים, כבוד מלאכים. יש שם כמה קודים בסיסיים בתורה שבאמת מאוד שייכים פה למידה הזאת ברב. שבעצם רבי נחמן אומר שם, כשאדם מצליח בנקודה הזאת שאדם עולה להפוך את זה לדום, לא להגיב. עכשיו לא להגיב לא רק בשריר. זה חכה, לא יודע, בוא נחשוב על זה. אולי אתה צודק. זה כבר שחרור אדיר מהכבוד, מהתלות הזאת. אז הבריחה מן הכבוד, כל מה שהיא מתעמקת בנפש, הרי מיישבת את הדעת ברגש, בלב, ומיישר את השכל, ברוח, במוח. ומוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות שבמחבואי החיים. האדם לא עובד מבחוץ, עובד מבפנים. הרצונות שלו והמוטיבציות שלו והחלומות שלו, הדרך שבה הוא בוחר לאן ללכת, היא לא מבחוץ. וזה כבר סגולות טובות יותר נסתרות. כן?
למה זה דווקא
לקבל
זה? כאילו,
כל
אדם לא עוסק בחומר, הוא לא רודף אחרי חומר, אז הוא ממילא מסתכל על...
כן, אבל הכבוד, נכון, הכבוד הוא בעיה תפיסתית גם. כל דבר שאתה עסוק בחומר, אז אתה פחות עסוק ברוח. כן? כבוד הוא...
לא, זה מוביל אותו גם, כאילו, מישהו שרודף אחרי חומר, זה מוביל אותו לחשוב שחומר זה העיקר, וממילא הוא לא חושב על פנות פנימי.
נכון, אבל כאילו, זה לא במוח שלו. זאת אומרת, יכול להיות אדם, נגיד, למרות שגם בזה, כל דבר מקרין, לא אומר. אני חושב שזה פשוט יותר ישיר. יכול להיות אדם שהוא, יש לו איזה תאווה, סובך איתה, ברגע שהוא או התגבר עליה, או חס ושלום פרק אותה, כן? כשהוא רגע יעצור, יעזוב את התאווה הזאת, ויחשוב, עכשיו יתפנה, לחשוב על החלטות בחיים, על הרצונות של הזה, יכול להיות שהוא יוכל. יהיה קשה, ברור שהתאווה, ככל שאתה יותר חומרי, אז זה יותר מסובך, יותר זה, כן? אבל זה, השיקול דעת שלו עדיין יכול להיות נקי. בתחום הזה, עכשיו התאווה זזה הצידה, נרגע. עכשיו הוא יכול לחשוב נקי. אדם שהוא עם כבוד, גם כשהוא לא עכשיו ישירות עם סיטואציה של כבוד, בראש שלו יש חשבונות של כבוד. הוא לא יכול לחשוב נקי על דבר, מיד, באופן לא מודע אפילו לפעמים, וגם באופן מודע. הוא אומר, רגע, אבל איך יפרשו את זה? ומה זה יעשה? איך אנשים יסתכלו עליי? זה מקובל, אנשים עושים דברים כאלה, ובלי, כאילו, מיד, יש קולות שעולים של הכבוד, וממש דברים מחסומים אישיים, כאילו, מה הוא יגיד לי, מה הוא יגיד לי, והוא אמר לי ככה, זה, התפיסה שלו כאילו כבר מלופפת. טוב. אז בואו נתקדם עוד. היו עוד שאלות? לא. אז הבריחה מן הכבוד מוציאה מן הכוח אל הפועל את הסגולות הטובות היותר נסתרות, שבמחבואי החיים, כן? אדם פנוי לזה, מגיע לזה, הצליח לעבוד מבפנים, והכוחות הרוחניים עולים ופורחים, מתענפים ומסתרגים ומקים שומשים עמוקים במעמקי הרוח. כן, הרב אומר, לכן, למה צריך הבריחה מן הכבוד כל כך חשובה? כי העולם הרוחני הוא דורש השרשה בנפש. העולם הרוחני הוא לא קיים במצב הראשוני שלו. בעומק, עומק, ודאי שהוא עיקר העיקרים. אבל בבסיס שלנו, התפיסות שלנו הן תפיסות חיצוניות. וכדי, ברוחני, לא רק יהיה איזה אקראי, מדי פעם אתה חושב איזה מחשבות קצת גבוהות, מחשבות פנימיות, מחשבות עמוקות, כדי שהוא יצליח להיות מושרש, שהוא יהפוך להיות חלק מהתפיסה היומיומית שלי, זה דורש זמן של, הוא מתאר את זה מאוד יפה, איך הכוחות הרוחניים מתענפים ומסתרגים ומקים שורשים עמוקים במעמקי הרוח. זה נתפס. כאילו יש לנו איזו אדמה רוחנית, ואנחנו מתחילים לטפל בה וזה, אבל מתי כבר השורשים נתפסים? זהו, זה כבר שתול בך. כבר אי אפשר להזיז את זה. אז זה... זה דורש זמן, אבל יותר משזה דורש זמן, זה דורש שהכוחות הרוחניים פנויים, שוחררים מחשבונות חיצוניים. זה הנושא. וכשאדם בורח מהכבוד, בחוץ המלחמה המוסרית הקטנה, פה לא, פה פחות לזה, לא להיכנס לסיפור הזה, לא. אבל מה קורה בפנים? בפנים או שהוא עוד יותר ועוד יותר מתעמקת בו, העולם הרוחני שהוא יש בו יושר מצד עצמו בלי קשר למה אחרים חושבים, ויש בו שיקול דעת מצד עצמו בלי החשבונות של קומר והוא הגיב. זה ככה השורשים הרוחניים שלנו מתעמקים, והאדם הולך ומתעלה ועובד ברכה לברכה לעצמו ולעולם. אדם כזה יש לו עולם רוחני, יש לו דעה, יש לו אישיות, יש לו מה לומר מעצמו. הוא לא כאילו רק גזר והדביק דברים שהוא שמע שטובים להגיד, טוב להגיד אותם, או שהם יפים למראה, או מתקבלים טוב על האוזן של השומע, או כל מיני כאלה משחקים. שהרבה מהעולם הרוחני יכול להתבזבז על זה. דעות כאלה ששוטטות בעולם והן נראות טוב, מצטלמות טוב, לא יודע, גורמות מהר לאנשים לחייך אליך, וכו' וכו'. אומר לו, זה בן אדם שיש לו עמוד שדרה. וכשאדם יש לו עמוד שדרה, אתה יכול לקבל ממנו. הוא ברכה לעצמו, קודם כל, האישיות שלו מבשילה. אבל הוא גם יכול, ואפשר לקבל ממנו. אני חושב שהרבה פעמים, אנשים שהם באמת גדולי תורה, או בכלל, תלמידי חכמים, כאילו לא יכול להיות שהוא לא יקומם אותך איזה פעם. זה סימן טוב שפעם לא תהיה מרות, כאילו הוא לא תמיד מחייך, לא במובן שסתם הוא עצמני. כן, הכוונה היא יש פעם שעמדתי מהרב בזק מצפה, היה ככה אחד התלמידים הקרובים בערוב ימיו. הוא אומר, הרב ציודה, גם מי שהיה חסיד שלו 20 שנה, לא ידע מה הולך לקרות בדקה הבאה. אפילו אם הוא היה חוזר על דברים, ידעת לצטט את הסיפורים שלו, הוא יכל פתאום, מתשובה של תלמיד, פתאום לעוף על התלמיד הזה, מי זה, מי בז ליום קטנות, אחרי אותו אחד מצטט את הדברים של הרב ציודה, אומר לו, מה אתה מלעיז לי על תלמידי חכמים? שלא ידעו איפה זה יבוא, כן? עכשיו, מצד שני גם הפוך, כי הוא יכול פתאום לחבק מישהו, לבכות בגלל שהזכירו את הרב קוק, את אבא שלו, ולבכות עכשיו דקה, כל פעם שהוא הזכיר את השואה, בשיעורים שלו בכה. הזכיר. עכשיו, זה משהו שהוא משוחרר, הוא לא... אין לו שום... הנקודה, מה יגידו עליי עכשיו, אז זה מה... יש סיפור ש... אני לא זוכר מי זה. אחד מזקני ירושלים מספר על הרב ציודה, הרי שקל את אשתו בגיל, הייתה בת 40 ומשהו, לא זוכר, ואז הוא לא התחתן. תחשבו מה זה, הוא שקל אותה בגיל 40 ומשהו, נניח שהוא היה 50, לא זוכר בדיוק את המספרים, הוא נפטר בן 90, הוא לא התחתן פעם שנייה, וניסו ואין, הוא אמר, אם אין לי ילדים ממנה, אז אין לי ילדים. שזה הכרעה דרמטית, כמעט נגד ההלכה, לא יודע, כן, כמעט. לא אגיד, אמרתי. לא, באמת, תחשבו, אני לא מכיר כמעט... לא מכיר כמעט מקרים כאלה. ובאמת היה ביניהם איזה חיבור נשמתי ברמה אחרת לגמרי. ואז, בשבעה, נכנסו כל גדולי ירושלים, מכבד את הרב צבי יהודה ואת אבא שלו. וישבו, והוא התחיל לספר עליה. וככה, בתוך כדי דיבור הוא אומר, אוי, כמה היא הייתה יפה, כמה היא הייתה יפה. עכשיו, אתם יודעים, כל הרבונים מתחילים לזוז, והמקבעות וזה, ואנשים אומרים, נו, מסכן, מסכן. ככה, קראתי תיאור של מישהו שהיה שם כילד, או נער. למה הוא תיאר את זה? הוא אמר, כשהם יצאו, אבא שלו אמר לו, אתה רואה? זה איש אמת. זה מאוד קשור לפסקה. מה, באיזה מובן איש אמת? הוא לא דפק חשבון, יש לך כל גדולי ירושלים. וזה לא שהוא סתם ביזה את עצמו, הוא גם לא חשב בכלל על זה. זה לא שהוא אמר דווקא לגדולי ירושלים, אני אגיד. זה בכלל לא הנושא. הוא היה בצער, וחלק מהצער שלו זה על אשתו רעייתו. יונתי תמתי, כאילו בלי... זה לא הנושא, הוא בכלל לא שאל את עצמו אם זה מותר להגיד, ראוי להגיד, מקובל להגיד. אז זה איש אמת, אין פה כבוד.
זה נשמע
מוצר. מה?
כאילו שמעתי בסיפור שהיה איזה תמונה בסלון.
אוקיי.
ואז השתתפו.
כן. כן, כן, כן. סותר מה?
אבל היהדות שלנו,
אני לא יכול
עכשיו להגיד, בא לי
לאכול חזיר.
למה?
זה שאשתו הייתה יפה, זה חזיר?
לא, לא, אני לא יודע, אבל זה נשמע כאילו המסר
היוצא
מזה.
לא, לא הבנתי אז את השאלה.
לא יודע, אני ראיתי את המסר כאילו, תעשה מה שאתה רוצה, אתה רואה שזה נכון ככה.
לא, 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 לא.
הסיפור הזה, זה איש של אמת, כי הוא עשה מה שהיה נראה לו מותיר.
לא, זה לא מצד שאתה.
לא, זה לא...
שלא, אבל...
זה... קודם כל, לעשות מה שאין לך מתאים זה באמת דבר גדול. עכשיו...
כן, אבל יש לנו גבולות.
מה?
יש
לנו
גבולות אבל.
בסדר, זה סעיף קטן, הגבולות. כאילו, בדרך כלל... זאת אומרת, זה לא הנושא כרגע. הנושא כרגע זה האם אדם, כשהעולם הרוחני שלו באמת על גדותיו, הוא לא דופק חשבון. אין לו בכלל את ה... אין חשבון בכלל. לא עובר לו בראש חשבון בכלל.
כאילו זה...
דיין,
מה, אם
העולם
הרוחני שלך הוא באמת אמיתי?
נכון, לפעמים, לפעמים...
העולם הרוחני שלי הוא באמת אמיתי, אבל אני שקרן, כאילו, לא, זה קצת
מפחיד
לשמוע
דבר.
לא, אבל זה...
לא הבנתי, לא הבנתי, עוד הפעם. רגע, לא הבנתי, אבל...
זאת אומרת שבאמת הייתה יפה, אבל כאילו, זה לא במצד, המצד, כאילו... הסתכלות האבטנית.
ברור שלא, כי זה הרב קוק, אבל זה כאילו אם אתה לא דבר כזה, זה נראה לי קצת מוזר.
אני אגיד לך יותר מזה, אני חושב שכשאדם אומר את זה ממקום אמיתי, לא רק הרב צבי יהודה, כן? אף אחד לא ייפול מזה. כשאנשים אומרים דברי אמת מעומק נשמתם, עומק ליבם, או לא יודע, כן? אתה לא... תן דוגמה, דוגמה אחרת, כבר יותר מוכרת. בואו נאגן את זה באיזה מקום. יש הרבה ביטויים של גדולי ישראל על גדלותם. על ידיו, או זה, ורבי נחמן על עצמו, והרב קוק על עצמו, ורבי שמעון על עצמו, ו... אם אתה נכנס לחשבון המוסרי, אז תשתוק. יש איזו נקודה, והם לא כל היום אמרו את זה, כן? ציטוט, פעם, ורגע, פתאום אמר וזה. אני חושב שהפעם האחת הזאת היא כאילו פרט שמעיד על הכלל. זאת אומרת, זה שפעם אחת אתה יכול להגיד פתאום דבר כזה בניגוד לכל תורתך, שדיברה על ענווה וצניעות וזה, יש פה אמת. עכשיו דווקא החריגה פה היא מעידה על בחירה ועל חופש ועל אמת. יש פה עולם רציני. הוא לא... אין לו חשבונות.
אפשר להביא גם דוגמה אחת.
כן.
יש הרבה בין אנשים שאומרים, אני עשיתי ככה, ואני עשיתי ככה, ואני עשיתי ככה, אין הרבה מאחוריהם.
אין
מנתחים כאילו...
כן, זה כאילו...
אז אני אומר, זה מה שאמרתי. אמרתי, מה החריג?
אנחנו עושים את הדבר הקיים, ועושים אותו בדבר שכמעט ולא היה.
לא, בסדר, אז זה סתם כזה, סתם גסות רוח, זה לא הנושא. אני מדבר, אני אגיד ככה, בוא נגיד לך ככה, אני אגיד. טוב, אנחנו גולשים פה, זה לא בדיוק הנושא, אבל יאללה. לפעמים אדם שאומר לך, שאומר לך, תשמע, אני עשיתי את זה, ואני חושב שזה מפעל מבורך שבניתי, ו... כן? עכשיו, לפעמים זה יהיה מקסים לשמוע את זה, ולפעמים זה יהיה מגעיל לשמוע את זה. עכשיו, מה ההבדל? אני חושב שההבדל הוא באיזה מקום זה יצא. יש מקום שהוא דווקא התמימות שלו, לא להגיד את זה. הוא בכלל לא שם, הוא לא... הנושא עכשיו, הוא לא מאדיר את שמו, הוא מספר לך, הוא אומר, זה אחד הדברים שאני הכי שמח עליהם בחיים, הכי גאה בהם, כן, נכון, זה לא יערר בך טיפת, זה ממש, אפשר להרגיש את זה בחוש, טיפת התנגדות, טיפת סלידה, טיפת,
ועוד מה אתה תופס מצב,
כן, ולעומת זאת, איזו אינטונציה אחרת, שמעידה על מוטיבציה אחרת לגמרי, אני עשיתי את המילה, אני גאה בו, זה בא לו מתוך חשבון. וכשאדם אומר אני עשיתי, כשהוא אומר את זה מתוך חשבון, זה גאווה ברורה, כאילו. הוא אומר, או, עכשיו אני הולך להרוויח את ה... לגזור את הקופונים. עשיתי משהו, הצלחתי בו, הולך לנופף בו, וכולם יעריצו אותי. אז אתה, הוא אומר, הוא מודע, הוא אומר, הוא עושה את זה מתוך חשבון. ויש לפעמים, אדם עושה את זה בלי חשבון. לא, בכלל לא חשבון. כאילו, אחרי זה לפקור שהוא אמר את זה. יש שפת אמת מופלא על, על משה רבנו בקורח, שהוא אומר, איך חשדו קורח, הרי אתה הולך לתקוף יריב פוליטי, אתה תופס את הנקודה, אתה עקב אכילס שלו. את הדבר שהוא הכי גרוע בו. ועל זה אתה מתחיל לראות, להגיד, הוא כזה... עכשיו, מה קורח תפס? את מידת הענווה. הוא אומר, מדוע תתנסו על קהל השם? שפת אמת אומר, מה אתה גדול? לכמה, לך כמה פרקים, ענב מכל האדם משפה אדמה, הקדוש ברוך הוא מעיד עליו. מה אתה תוקף אותו שם? מה השפת אמת עונה? הוא עונה תירוץ מדהים אליי, כאילו, בהקשר שלנו. הוא אומר, נכון שבפנימיות, ודאי, מבחינת המבט האלוקי, הוא ענב, כן? אבל בחוץ, היה אפשר לטעות. למה? בגלל שהוא ענב מכל האדם. למה? כי כשאתה ענב...
חוסר מודעות.
כן, אתה לא מודע בכלל לחשבון הזה. של זה מקדם אותך, וזה יביא לך, וזה לא יביא לך קהל, וזה יגרום לך ככה, וזה חשבון של כבוד. הוא אומר, בכלל הוא לא יודע חשבון כבוד. אז הוא יכול להגיד, אתמול התנבטתי. לא יודע, כן? בלי... הוא אומר, אדם, אני, אם אני הייתי מתנבא, הייתי בא פה, בוא נע, אתם יודעים מה היה לי אתמול, אתמול התנבטתי, וואי, כמה תלמידים זה יביא לי. וזה... אבל משה רבנו, הוא בכלל לרגע ראש, שזה שהוא מספר עכשיו, שוידבר השם, דיבר אליי אתמול השם, שזה שם אותו באיזה נקודה, והוא ירוויח מזה מניות, בכלל לא, מה דחר שמי כאילו, הוא צינור, זה בכלל, מספר לך דבר השם, זה הכל. עכשיו יכול להיות שהוא יגיד, בגלל זה אני התנבטתי, זה לא, פשוט זה בכלל לא, לא כזה, זה לא הנושא. טוב. לכן לא תמיד המילים קובעות. יותר קובע העמדה. טוב, לענייננו, אנחנו... עכשיו הרב אומר, ואפילו אותה תכונה של הבריחה מן הכבוד, עד עכשיו דיברנו כאילו אידילי. בן אדם שעושה עבודה פנימית ובורח מהכבוד באופן מודע, ואומר לו הרב, כמה רווחים פנימיים זה יזה, זה יישר לו את כל האישיות, זה ימקד אותו, כן.
אבל איך זה מסתדר, כאילו, יש לנו מהציבויים עושים אלף, מפקידים ביהדות שמצריכים שבן אדם ירווח
את הכבוד. איך זה מסתדר לך עם... נכון, לכן במלך יש הרבה ציוויים הפוכים. בגלל זה. שהוא צריך ספר תורה, כל האיזונים, הרבה מהאיזונים של פרשיית המלך, זה קונטרה לכבוד שאתה חייב לתת לו.
לא יודע, לא.
כן, לא ירבה לו ולא זה, ופה... מה?
יש חלקים שחייב לדרוש בהם כבוד.
נכון, 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 אבל שוב, הכבוד זה למלכות. זה לא לא אישי.
אבל זה גם שיש עלינו ציווי, אתה
יודע. כבודו מחול, נכון? מלך שמחל כבודו. כבודו מחול זה רק כדי להציב את זה, שהשאלה פה זה המלכות. כמלכות אתה צריך להיות מאוד מכובד וצריך להיות סנקציות אפילו. באופן אישי, אנחנו צריכים להטיל עליך הרבה מגבלות שלא... לבינתי ירום לבבו. זה פשט, כאילו. אומר, כל המגבלות יש איזו מטרה. שלא תאבד שם את זה. ואפילו אותה התכונה של הבריחה מן הכבוד שבאה מתוך איזה הכרח. הרב עכשיו עושה איזה חקירה. מה קורה כשאתה בורח מהכבוד, לא בגלל שרצית, בגלל שזה מה שקרה. לא נתנו לך כבוד. אתה מת לכבוד. לא קיבלת. לא קיבלת.
אז תתאמץ עוד, לא?
אה?
אז למה שלא תתאמץ עוד?
לא הצלחת.
לא, זה מישהו...
דבך.
לא, אני חושב שמישהו שכן ברח מהכבוד, אבל מסיבה אחרת.
יותר טוב מה שאתה אומר. יותר טוב.
הוא באמצע משהו אחר.
הוא באמצע משהו אחר.
מה?
לא, הוא באמצע משהו אחר. הוא עושה משהו שחשוב לו, משהו אחר.
זאת אומרת, הסיבה, הסיבה היא לא הסיבה פנימה, לא ברח מהכבוד מתוך השיקול. ברח מהכבוד כי אין לו זמן לזה עכשיו, לא יודע מה, כי הוא צריך למהר לפגישה אחרת. אוקיי, יותר טוב. אף על פי שאינה כל כך תאורה ואידיאלית, מוארת באור קודש כזו שבאה מתוך נדבת הלב הפנימית, הבאה מתוך הכרת קודש בהירה בערך האדם, בנפשו, בקדושת ה... קיצר, כל זה, כן? מכל מקום! גם היא מאשרת את האדם התומך בה את צעדיו. אני חושב שפה, אם אני מבין נכון, זה לא, לא סתם שהוא פספס את זה, אלא הייתי אומר במילים שלנו מתוך כפייה, תמת לכבוד. מה, נגיד את זה ככה, אדם עושה את זה טכנית, לא פנימית. הוא בורח מהכבוד בכפייה. אז השאלה היא, האם הוא עדיין מרוויח את אותם רווחים פנימיים, כי בעצם, אם היינו עושים לו רנטגן לרצון שלו, כבוד. זה היה שם קול מאוד ברור, כן? אבל, תשמע, לא יודע, הבנתי שזה בעיה, הבנתי שזה לא טוב, אז אני מחזיק את עצמי, אני מת לכבוד, מת. האם זה גם מועיל במובן הפנימי? כן.
הוא
רק
מכבוד
הכוונה,
כאילו, בכפי הכוונה היא שמישהו עומד, מכריח אותו
לדודות
כבוד, או
שהבן אדם... לא, הוא מכריח את עצמו.
יעני לא טוב.
כן, אבל הוא...
כמו למרות שהוא שואף לכבוד.
כן, בדיוק.
כאילו דבר מאוד חיובי,
כאילו הבן אדם... זה שהוא... גיבור הוא בטוח. צלש על גבורה קיבל. אות הגבורה הזה. שהרב רק שואל, האם אותם רווחים שדיברתי עליהם לפני כן, שזה מיישב את הדעת, מיישר את השכל, ומעמיק את כל העולם הרוחני, ונותן עמוד שדרה. אבל האמת, אבל בעצם הוא כן רוצה כבוד, אז אולי זה לא.
מה זאת אומרת, האם זה גם לא מתמימותי?
אני אוהב את השאלה, כאילו. אה? לא, כי זה שאלה, שאלה רצינית.
אבל לא, כאילו, אז מה?
היא שאלה...
הוא עושה תנועה לכיוון כן, לברוח מהכבוד.
כן, אבל אולי זה, זה תנועה חיצונית, אין לה אפקט פנימי. כי, למה? למה אין לה אפקט פנימי? כי הרי בסוף, מה אתה, אתה כן רודף כבוד. אתה פשוט מחזיק את עצמך, זה הכל. אתה רודף כבוד עם ידיים קשורות. אשריך שקשרת את הידיים, אבל אתה רודף כבוד.
זהו,
אבל
נקטע הרצף.
אה?
נקטע הרצף.
אוקיי, אז...
הרצף
ונקטע הכבוד. אז לכן זה היה מכל מקום. הוא אומר, מכל מקום, גם היא מאשרת את האדם התומך בה את האדם, ומתוך ההכרח, זה קשור למה שאמרת, מתוך שלא נשמע, בא אחר כך הרצון. הוא אומר, נכון, בהתחלה זה רק... איפוק, ורק זה, ובפנים אתה רוצה כבוד. אבל מובטח לנו
שמתוך
ההכרח בא אחר כך הרצון. אתה, עצם זה שאתה לא מיד לוקח את הכבוד, ושאתה נגמל מהסם, שנקרא פרסום וכבוד וכו', אז באיזושהי נקודה כבר לאט לאט אתה יכול, יש סיכוי שיתעורר גם הרצון וההבנה וגם ה... פתאום מתפוגג את האשליה הגדולה, כי אתה כבר, אתה בחוץ, אתה יכול, כמו ש... הבעל שם טוב, נכון, אומר שכשמתקנים מידה, יש הכנעה, הבדלה, המתקה. שמעתם את המילים האלה? זאת אומרת שכשיש מידה רעה, אתה קודם כל צריך להכניע אותה, אחרי זה לפצל, לבדוק איפה הטוב, איפה הרע, ואז אפשר גם להמתיק אותה. להרוויח מנה את הדברים הטובים שיש בה. אבל קודם כל יש הכנעה. עכשיו פה יש לפעמים רק הכנעה, הכנעה במידה הזאת. קודם כל הכנעת אותה. מדי פעם הכבוד, לא משחק את המשחק. בעת לכבוד, לא משחק את המשחק. בעת לכבוד, לא משחק. ברגע שכן, אבל זה עצמו כבר יוצר איזה מרגיע אותך, מרגיע את המערכת ומאפשר שלאט לאט אתה תתמודד על זה, ואתה פחות כבר זקוק לזה, ואתה בטח לא תלוי בזה, ואז אתה יכול להתפתח רצון יותר עמוק, וזה משהו קורה מתוך ההכרח, בא אחר כך הרצון ורוח החיים של ענווה תאורה ושוקטה. לאט לאט אתה קולט שאתה לא חייב את זה, שזה לא נותן יותר מדי, שאפשר להסתדר בלי זה, זה עצמו תגלית. הנה, היית בטוח שעכשיו, יום שיגידו אותי, אם היו... לא קיבלת, מה קרה? הפסדת? לא עשית? נעלמת? מה קרה? ואז אתה אפילו רואה את הרווחים של זה. אז מתוך ההכרח בא הרצון. ורוח החיים של ענווה טהורה ושוקטה שהיא פערן של כל המידות החמודות הולך ומתפשט על כל האופי של האדם וחשב את דרכיו ברוח נכון ומקבל בחפץ ושמחת לב את כל הדרכים שהבריחה מן הכבוד בעל ידם. בין כך ובין כך, לאט לאט הענווה מתחילה להתפשט באופי. בדרך הזאת, בדרך הזאת, עם יותר רצון, עם פחות רצון. והכבוד רודף אחריו, עכשיו זה לעניין, צריך לפרוע את השטר, איפה הכבוד רודף אחריו? הכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. בגדלו ברומו שומר את תום טהרת קדושת ענוות הצדק ההולך ומתעמק ברוחו, עקב ענווה יראת השם. זאת אומרת, הכבוד פה זה יותר התחושה העצמית, של מלאות ושל פנימיות. יש לך עמוד שדרה, יש לך עצמיות, במילים הכי פשוט. אין דבר יותר שגורם עושר לאדם, זה מלדעת שיש לו עצמיות. זה נשמע כזה פשוט, אבל העולם היום, רוב בני אדם סובלים מזה שמרגישים שאין להם עצמיות. רק איזה כדור ביליארד שמשחקים בו. שאני מי משחק בו, החברה, זה, התגובות, פה, המנגנונים הכלכליים, המסגרות, המערכות, כל מיני, התחושה היא שאין לי עצמיות, שאני לא אותנטי, אני לא זה, אני כבר לא יודע מי אני, מה אני, שלי, לא שלי, כל ערבוב כזה של... זה הכבוד, זה הכבוד רודף אחריו בפנימיות נפשו. טוב. שבוע הבא נסיים את הכבוד, זה השם. עוד ראש השנה.
איזה
ראש?
ראש השנה זה ראשון.
ראשון.